כן. אז השבת אנחנו נקרא פרשת פרה. הסיבה שאנחנו קוראים פרשת פרה זה בעצם להזכיר ליהודים לטהר את עצמם עבור החג שבא עלינו לטובה. כמובן אין אפר פרה אדומה ואין בית המקדש, אבל אנחנו כן עדיין יכולים להכין את עצמנו לחג הבא עלינו לטובה. אז מה שחשבתי לעשות זה לדבר על ארבעת הבנים. עכשיו, ארבעת הבנים זה לא סתם ארבעת הבנים, אני רואה אותם, כאילו יש המון פירושים כמובן, אבל אני רואה אותם, אפשר לראות אותם כמיקרוקוסמוס של כל האומה השלמה. זאת אומרת, ארבעת הבנים מסמלים ארבעת הגישות העיקריות ליהדות, איך יהודים מזדהים עם היהדות שלהם. וליל הסדר זה בעצם הזמן שאנחנו מושיבים את כל האומה סביב אותו שולחן ומדברים על סיפור העם, מנסים לקשר, לחזק את הקשרים בין כל קצווי העם לתוך הסיפור שלנו. עכשיו להזכירכם, אז פה בדף הראשון יש את הפסוקים איפה שאנחנו לומדים על ארבעת הבנים. עכשיו אנחנו נתחיל בהגדה שכתוב, כנגד ארבע בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. עכשיו חז"ל בעצם לקטו את ארבעת הגישות האלו מארבע פסוקים איפה שכתוב בנים שמדברים על יציאת מצרים. יש פעמיים, אפשר לראות פה, כי ישאל לך בנך, זה החכם שבעצם יודע איך לשאול שאלה חכמה, הרשע שאומר ויאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. אז האגדה פה אומרת לכם ולא לו, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר ואף אתה הקהה את שיניו. אז יש איזושהי גישה לא כל כך נכבדה לגבי הרשע. אחרי זה התם, ישאל לך בנך מחר לאמור מה זאת, אז זה כאילו שאלה פשוטה, אז הוא כאילו התם. והאחרון זה השאל שאינו יודע לשאול, והגדת על בנך, הוא אפילו לא שואל, אתה פשוט פותח ומדבר איתו. עכשיו כמו שאמרנו, ארבעת הבנים מסמלים ארבע גישות שונות ליהדות. היום יש בעצם, הייתי אומר, משבר בזהות היהודי, ואפשר לראות אותם פה. עכשיו יש השלכות, כמו שראינו בהגדה שיש תשובה אחרת לכל בן, אז גם יש השלכות הלכתיות. זה לא שאתה יכול להיות כופר בעיקר ואנחנו מתייחסים לך כמו צדיק בעם. עכשיו אני מביא פה איזשהו ציטוט שמסכם את הרעיון של הרמב״ם, איך אנחנו ניגשים לאנשים שבעצם כופרו, וזה כפרו בתורה, וזה ממאמר של רב צחי הרשקוביץ, הוא גם הפרופסור שלי בבר אילן, הוא פרופסור לפילוסופיה יהודית, כתב כמה מאמרים על הנושא הזה, ורוב המקורות פה הם, אני לקטתי מהשיעור שלו ומהמאמר שלו. עכשיו הוא אומר פה ככה, הרמב״ם ובקבותיו פוסקים אחרים הורו שהמומר ובפרט מחלל שבת בפרהסיה דינו כגוי לכל דבר, ובמובנים מסוימים מעמדו ההלכתי אף גרוע משל הגוי. קביעה זו העיצה את החרטם שיש לאפשר למומר למות במקרים בהם הוא נקלע לסכנת החיים, או לחילופין להימנע להצילו. אז זה דברים קשים. אנחנו אומרים שמי שלא שומר שבת, אנחנו מייחסים עליו כאילו גוי, ואפילו יותר גרוע מזה, בגלל שבגוי יש עניין של איבה, שהם יפנו אותנו, ואז אנחנו עושים כל מיני דברים על מנת לשמור על הקשרים. אבל עם יהודי שיצא מן הכלל, אז אפילו זה אנחנו לא עושים. עכשיו מאוד קשה. עכשיו הדברים האלו נאמרו בגדול במצב שרוב היהודים שומרים תורה, ואתה מנסה כאילו להגיד משהו די קשה שאתה לא יכול לצאת מאיתנו. ואם אתה יוצא, אז אתה יצאת. אנחנו לא אפילו מצילים אותך. בשבת אנחנו לא עושים שום דבר, נותנים לך למות. עכשיו, האם זאת הגישה שאנחנו צריכים לנקוט היום? זה מה שאני רוצה לדבר עליו היום. היום בעצם יש איזשהו רמז בגמרא איך לטפל באנשים שהם לא בדיוק שומרי תורה. וזה נקרא תינוק שנשבע. אם תהפכו את הדף לדף השני, יש מושג תינוק שנשבע, שמובא בגמרא כשהם מדברים על המשנה. המשנה מדברת על אנשים ששכחו שזה שבת, או שכחו שדבר, איזשהו מלאכה, לא, אינו איסור, ואז מה עושים איתם? אם מישהו שכח שזה מלאכה שזה אסורה לעשות, או שכח שזה שבת, אז הוא מביא קורבן. אם הוא שכח הרבה שבתות, אז הוא מביא קורבן אחד על כל שבת בשבת. אבל המשנה גם אומרת, יש אנשים שאתם מביאים רק קורבן אחד על כל השבתות שהם שכחו. ואז פה זה איפה שהגמרא מתחילה לדבר, כתוב, ורב ושמואל דאמרי תרוויהו, רישא דמשנה דמתניתין דכל השוכח עיקר שבת אינו חייב אלא חטאת אחת דווקא בתינוק שנשבע לבין הנוכרים וגר שנתגייר לבין הנוכרים, שמעולם לא שמע ממצוות השבת. אבל מי שהכיר את עניין השבת ולבסוף שכח ממנה, הרי זה כאילו יודע עיקר שבת, אלא ששכח שהיום שבת וחייב על כל שבת ושבת קורבן חטאת. אז בעצם מה שאנחנו לומדים מפה, יש איזשהו מושג שנקרא תינוק שנשבע, ואנחנו מתייחסים אליו בשונה למישהו אחר. מי שלא ידע בכלל על שבת, אז אנחנו לא מחייבים אותו כמו מי שיודע שזה שבת ושכח. הוא לא יודע כלום, אז איך אתה יכול לחייב אותו כל החיים שלו? אז ברגע שהוא לומד, אז הוא נכנס לגדר של יהודים, הוא מתקן את כל החיים בחטאת אחת. יש עוד דעה שאפילו מקל יותר מזה, זה רבי יוחנן וריש לקי, שאומר אפילו חטאת אחת הוא לא צריך להביא, הוא פטור מהכל. עכשיו ההלכה למעשה זה לפי הרמב״ם פה, שהוא בעצם פוסק לפי רב ושמואל, אבל לענייננו יש בן אדם, תינוק שנשבע, שהוא לא גדל בין היהודים, הוא לא יודע מה זה יהודי, הוא לא יודע מה זה שבת, לא יודע כלום. אז אנחנו לא מחייבים אותו, להפך, אנחנו מכניסים אותו. אנחנו אומרים, hey, אתה יהודי, אנחנו מתייחסים אליך כיהודי, אבל תדע שעכשיו אתה מתחיל משהו אחר. בסדר? אז עכשיו, זה כאילו התחלה של הבנה שיש יהודים במצב אחר משומרי שבת, ואנחנו עדיין מכילים אותם בתוך העם היהודי. עכשיו הרמב״ם לוקח את זה עוד צד, והוא עושה חידוש ענק שכולם עוקבים אחריו לדורי דורות, וזה פה בהלכות ממרים. קודם כל הוא מתחיל במילים מאוד חריפים, הוא אומר פה, מי שאינו מודה בתורה שבעל פה ואינו זקן ממרי, לא משנה מה, אלא הרי זה בכלל האפיקורסין ומיתתו בכל אדם. פשוט אתה פוגש מישהו שכופר בתורה שבעל פה, אתה הורג אותו. עכשיו כמובן אנחנו לא עושים את זה היום, אבל מה שחשוב זה כאילו מי שבחוץ, יש לנו כאילו בעיה איתו, זה לא בסדר. אנחנו מנסים לבנות משהו, אנחנו בחלק פרויקט ענק וחשוב שנקרא העם היהודי. מי שיוצא מהפרויקט הזה, אז הוא יוצא, והוא יכול לעשות הרבה נזק בפנים. אז הרמב״ם אומר, בן אדם כזה אנחנו מוציאים אותו מהפרויקט. וגם הוא ממשיך עוד מילים חריפים על עוד כל מי שכופר וכו'. אבל הסיבה שאני קורא את זה ולא מגיע להלך הגימל, שזה בעצם איפה שאני רוצה לקרוא תינוק שנשבע, שתראו עד כמה הרמב״ם עכשיו מוכן ללכת לקראת, על אף שהוא מבין שיש אנשים הורסים בפנים. אז בהלך הגימל הוא אומר, במה דברים אמורים? בי שכפר בתורה שבעל פה, במחשבתו ודברים שנראה לו, והלך אחר דעתו, הקלה, הקלה ואחר שרירות ליבו, וכופר בתורה שבעל פה תחילה וכצדוק וביתוס, וכן כל התואים אחריו. אבל בני התואים, אז עכשיו הוא אומר, יש אנשים שטעו, שאמרו אני לא מאמין בזה, זה כל שטויות, מה שהם יגידו, אז הם בגדר אחד. אבל מה עם הבנים שלהם? אז עכשיו הרמב"ם אומר, אבל בני התועים האלה ובני בניהן שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם. אז עכשיו הוא אומר, הנה, הגמרא לימדה אותנו על מושג של תינוק שנשבע, שזה מי שלא מבין כלום, הוא לא ראה יהודי בחיים. עכשיו הרמב"ם לוקח את זה עוד צד, הוא אומר, לא, זה לא בדיוק מי שלא ראה יהודי, אבל מי שלא מבין ביהדות בכלל, יהודים גדלו אותו, אבל הם גדלו אותו בטעות. אז אנחנו גם מתייחסים עליו כמו מי שלא מבין כלום ביהדות, ואנחנו מכניסים אותו. זה מי שהייתי אומר, זה כאילו השאינו יודע לשאול. זה הילד הראשון בשולחן בסדר. עכשיו, הרמב״ם מכניס אותו. ויש שתי הערות פה מאוד חשובות של הרדב"ז. הראשון, הוא בעצם אומר שאי אפשר ליישם את זה כל הזמן. בתקופה של הרדב"ז הוא אומר, הקראים עושים כל כך הרבה נזק, והם כל כך משפיעים על העם, שאנחנו לא מתייחסים לא עליהם ולא לילדיהם כתינוק שנשבע. אז הוא בעצם אומר, הרעיון של הרמב״ם, כבודו מונח, יש לפעמים נסיבות שכן, יש לפעמים נסיבות שלא. והדבר השני שהרדב"ז אומר פה, הוא אומר שליהודי אתיופיה הם תינוק שנשבע. הם פשוט יהודים שלא מבינים כלום, ואנחנו צריכים להציל אותם. והרב עובדיה בזמנו לקח את הרדב"ז הזה והלך לכנסת והמליץ שאנחנו צריכים להעלות את כל יהודי אתיופיה על סמך הרדב"ז הזה. עכשיו לענייננו, עכשיו אנחנו מגיעים, הבנו שאפשר להכניס כאילו הילד שאינו יודע לשאול, הוא בן אדם שלא מבין, הוא הילד של אלו שבעצם יהודים שטועים. אבל עכשיו אנחנו רוצים ללכת עוד צד, וזה יותר קרוב לימינו, לפחות במושגים, במאה ה-19. זה כאילו תקופת הנאורות וההשכלה והרפורמים, ואז היו מלחמות עם הרפורמים. ומה לעשות איתם? מוציאים אותם או מכניסים אותם? אז הרב אטלינגנדר פה, בבניין ציון שלו, הוא מתייחס לזה. והוא לוקח את המושג של תינוק שנשבע עוד צעד. הוא אומר פה, איפה שזה מקווקב, מישהו שאל אותו לגבי יין. יש, אסור לשתות יין שגוי נגע. זה מאוד חשוב. הוא אומר פה, כן, תודה שהערת. כתוב פה פסקים שלא להלכה למעשה, זה מדהים. הוא אומר פה, זה בשוטים שלו, אבל הוא אומר, זה רעיון פה, זה רעיון, אוקיי? אז עכשיו, וגם הוא לא אומר כל כך, הוא אומר סדדים, בסופו של דבר אנחנו נקרא. בכל מקרה, אז כן, זו הערה חשובה, שכל זה בגדר של פילוסופיה ולא להלכה למעשה, כנראה. בכל מקרה, יש עניין של איסור ליין. גויים שנגעו ביין, אתה לא יכול לשתות, אוקיי? אז עכשיו, שואלים, מה עם יין שיהודי שלא שומר שבת נגע? עכשיו, איפה שזה מקווקב, השואל אומר שאני נוהג לאסור בשתיית יין שנגע בו ישראל מחלל שבת בפרהסיה, מפני שהוא מומר לכל התורה כולה. מי שמומר לכל התורה כולה, כאילו, ברגע שאתה לא שומר שבת, אתה נחשב כאילו מומר, אתה בחוץ. ואם אתה בחוץ, אז יש הלכה שאומר, אני גם לא שותה את היין שלך, כן? אז עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף, בואו תראו איך הרב אטלינגר מתייחס לזה. הוא אומר, לעניות דתי, הדין עמו, הדין איתך בעצם, מי ששואל, כיוון דמחלה שבת בפרהסיה הוא כמומר לכל התורה, דינו כעובד כוכבים. הוא כמו גוי, אין מה לעשות. ואין לומר, כיוון דגזירת יינם הוא משום בנותיהן, והרי בנות מחללי שבת לא נאסרו. אז הוא אומר, תראו, הסיבה שאנחנו לא שותים יין עם גויים זה בגלל שאנחנו לא רוצים להתחתן איתם, ויין זה כאילו בסדר, הם מבינים. אז עכשיו על אף שיהודי מומר כופר וכולי, הוא בחוץ, הבנות שלו הן לא אסורות, אתה יכול להתחתן איתם. אבל אז אם הגזירה על זה שאתה לא רוצה להתחתן, אז אולי למה זה? אז כאילו אפשר לשתות את היין שלהם. ואז הוא אומר פה, איפה שזה מקווקב, שלושה שורות מלמטה, ארבע שורות. כיוון דהבי כקוטי, הוא גגוי, כקוטי גמור, הוא בכלל גזירתן, אף על פי שאין בנותיו איסור חתונות, ואם כן, הוא עדין במומר לחלל שבת בפרהסיה. לא, הוא אומר, הגזירה זה הגזירה. ומי שהוא כמו גוי, כמו גוי, לא משנה, בנות, לא בנות, אנחנו לא שותים את היין שלו. זה מאוד חריף, זה בעצם אומר, אנחנו לא רוצים יחסים חברתיים. זה כל הקטע של היין. יחסים חברתיים אין לנו עם המחללי שבת, זה מה שהוא אומר. ואז הוא אומר פה, והנה עד כה דיברנו מעיקר הדין, זה איפה שזה מודגש, מעיקר הדין, איך לדון במחלל שבת לפרהסיה, אבל לפושע ישראל בזמננו, הוא מדבר על הרפורמים, לא ידענו מה אדון בהם אחר שבעבונותינו הרבים פשטה הבהרת לרוב עד שברובם חילול שבת נעשה כהתר. ואז אני מדלג, ויש בהם שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש היום, ואחרי כן מחללים שבת במלאכות דאורייתא ורבנן, והרי מחלל שבת נחשב כמומר, בלבד מבני שהכופר בשבת כופר בבריאה ובבורא, וזה מודה על ידי תפילה וקידוש. ומה גם בבניהם אשר קמו תחתיהן, אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת, שדומים ממש לצדוקין ולא נחשבו כמומרים, אף על פי שמחללים שבת מבני שמעשה אבותיהן בידיהם, והם כתינוק שנשבע. אז עכשיו, הרמב״ם הכניס את בני הקראים. עכשיו, הרב אטלינגר הולך ומכניס את בני הרפורמים. אז הוא אומר, כל ילד שנולד לבית לא אורתודוקסי, נגיד, הוא נחשב תינוק שנשבע, ואני מושיב אותו סביב השולחן. הוא חלק, אנחנו מתייחסים לו כמו תינוק שנשבע, אז עכשיו הכנסנו את האינו שיודע לשאול ואת התם. אבל מה עם הרשע? מה עם זה שהוא הרפורמי? זה הקיבוצניק שבמודע בעצם אומר הכל שטויות. אז בא החזון איש, הוא אומר פה ככה. עכשיו הוא, זה בתוך איזושהי שאלה הלכתית על האם עושים ייבום. ייבום זה סתם איזשהו טקס דתי, ואז אומרים שמומר, מישהו בחוץ, הוא לא עושה את הטקס הזה, הוא לא שייך, הוא כמו גוי. גויים לא עושים ייבום, גם מי שיצא מהיהדות לא עושה ייבום. אז עכשיו הוא אומר פה, דאין מומר זקוק ליבום כל אותו שדינו כמין, הוא פשוט כגוי. דמומר לדבר אחד להכעיס או כופר בתורה שבעל פה בכל, בכלל זה, ואז אני מדלג, כופר בתורה שבעל פה דווקא בכופר גם בעיקר עול המצוות, ועוד יש בזה תנאי, שלא יהיה אנוס, כמו שכתב הרמב״ם בפרק ג' מה שקראנו בהלכות מאמרים, דבניהם ותלמידיהם חשיב כאנוסין וכתינוק שנשבע. אז עכשיו הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר שכמו שהרמב״ם אמר שהבני קראים הם אנוסים, הם פשוט מנסיבות שהם גדלו בהם הם אנוסים, הם לא יכולים לעשות שום דבר. אז הוא אומר, גם מי שכפר היום הוא כאנוס. אז גם הרפורמים, גם הקיבוצניקים, גם כולם, הם תינוק שנשבע על סמך הרמב״ם הזה. ואז הוא אומר, וממשיך ואומר איפה בסוף, זה מצווה לאהוב את הרשעים, כי אצלנו הוא קדם תוכחה שאין אנו יודעים להוכיח ודיינינן להו כאנוסים. אז הוא אומר, תראה, יש לכל יהודי יש לו את המצווה של תוכחה. אתה צריך להגיד לעוד יהודי, תראה, יש פרויקט גדול של עם היהודי, אתה בעצם לא עושה את זה, וזה כל החיים שלך, אתה צריך לחזור בתשובה. אז הוא אומר, אי אפשר לעשות את זה היום, אין לנו את הכלים, זה לא אפקטיבי. אז ברגע שזה לא אפקטיבי, אנחנו לא יכולים לדון אותם כאילו שהם כופרים נגד התוכחה, בגלל שלא יכולת להגיד תוכחה. אז הם בעצם אנוסים, ואין לנו מה לעשות, אלא לאהוב אותם. ואז הוא הולך עוד צד, ויש עוד חזון איש בירדיה, הלכות שחיטה, סימן ותת זין, ואומר, ונראה דאין דין מורידין, אלא בזמן ש... השכחתות יתברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים וכו'. אז הוא אומר פה, יש, זה מה שקראנו, או התחלנו לקרוא בהלכות מאמרים של הרמב״ם, שהוא אומר שאם יש מישהו שהוא בחוץ, אז אתה מוריד אותו לבור ונותן לו למות. או אם הוא בבור, אתה לא מציל אותו להוציא אותו. הוא לא חלק. אז עכשיו החזון איש אומר, זה נכון כשיש ניסים גלויים, כשכולם רואים שיש בורא עולם, אבל היום זה בנסתר, ואז אתה לא יכול להכיל את הדין הזה בכלל, אין על מה לדבר. ואז הוא ממשיך ובסוף הוא אומר, וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, עלינו להחזירם בעבותות אהבה. אז זה כאילו החזון איש, וזה אז, עכשיו ראינו, הרמב״ם מכניס את השאינו יודע לשאול, הרב אטלינגר מכניס את התם, והחזון איש מכניס אפילו את הרשע, כולם סביב השולחן בסדר, כולן חלק מהעם, כולנו, אנחנו כאילו עם אחד. אבל היום זה לא כל כך ברור. עכשיו אני רוצה להביא כמה קולות מהיום, בעצם להמחיש את המורכבות. תראו, שוב פעם, זה מאוד מורכב. מצד אחד, אנחנו מבינים שעם ישראל זה לא סתם עם. יש לנו פרויקט ענק. זה תיקון עולם, זה בעצם משמעות כל הבריאה. אנחנו עם מיוחד. אז עכשיו, אם יש אנשים שלא רוצים ופורקים עול, אז זה דבר אחד שהם יוצאים, זה דבר שני שהם יושבים בפנים ומפרקים אותנו, והורסים אותנו, והולכים נגד כל הפרויקט הזה. אז יש מתח ענק בין מה לעשות איתם, הקהי שיניו או אבותות אהבה. זה לא פשוט. הרדווז לקח את הרמב״ם ואמר, זה נכון אבל לא נכון היום. אז גם פה אנחנו נראה את הפוסקים. תראו פה, אני רק עובר במהירות. אז כתוב פה הרב אלישיב. הרב אלישיב נשאל על העניין, ואיפה שמקופקף כתוב שבזמננו אין מושג של תינוק שנשבע נקודה. אין. יפה מה החזון איש אמר, אני לא מסכים, זה לא היום. כי כולם שומעים ויודעים על היהדות, ואולי יש להקל ביהודים שעלו לאחרונות ממזרח אירופה שלא שמעו על היהדות. אז הוא כאילו מכניס את הרוסים וכו'. אבל יהודים מהארץ, אין דבר כזה. עכשיו, יש עוד תשובה שהוא אומר, צריך לדון בזה בכל מקרה בפנים. זאת אומרת, הוא לא אומר, אין תינוק שנשבע, אבל בואו נראה פה שם אם יש, אם לא. עכשיו מצד שני, הרב שאול ישראלי, הוא אומר שבדורנו,
כאילו יש לו דבר נושא אחר, כאילו, אז אני מדבר על העניין של התוכחה,
והרב ישראלי
מדבר על הכרת היהדות.
כן.
כאילו לא רק, כאילו לא מדבר כאילו במושגים של החזון איש. החזון איש דיבר שכאילו אם בדורנו אפשר להוכיח או לא. הרב ישיב לא הולך חולק עליו אם אפשר להוכיח או לא, אלא אומר שזה לא הפרמטר. הוא אומר, הפרמטר כאילו זה הכרת היהדות או לא הכרת היהדות.
הפרמט לא, הוא בהחלט דוחה את החזון איש ב-100%, ב-100%.
הוא דוחה את
השורה התחתונה,
אבל לא את הסיבה,
הסיבה
שחזון
איש היא התוכחה,
והוא לא נוגע בזה.
נכון, כן, זה נכון. לגבי תוכחה, לא מעניין אותנו, כאילו, אני לא צריך להוכיח מי שכבר מבין, זה כאילו, כן. ואז אוקיי, עכשיו הרב שאול ישראלי אומר שבדורנו שאי עשיית המצוות נובעת מתוך חוסר אמונה בתורה ומצוות וכולי, ועיקר החובה כלפי הללו שהם טועים ואנוסים היא כמו שכתב הרמב״ם לעניין בני הקראים. אז הרב שאול ישראלי חוזר בעצם לחזון איש ואומר, הם כמו בני קראים, הוא בעצם מכליל את זה ואומר, זה גם רשעים, אי אפשר לקרוא אותם רשעים, הם פשוט לא מבינים, והם אנוסים מטבע הדור, שכאילו יש תרבות של חילוניות, אז אתה לא יכול להגיד שהם לא מושפעים מזה, וההשפעה הזאת זה מספיק להגיד שהם תינוק שנשבע, זה מה שהוא אומר. עכשיו, תהפכו את הדף לדף האחרון, זה עוד שני או שלושה אנשים. הרב קפח אומר, הרב ככה לא קיבל את השימוש שנעשה במושג תינוק שנשבע ביחס לחילוניים בימינו, מושג זה, תינוק שנשבע, ניתן לדעתו רק לקראים ודומיהם, אלא שהוטעו על ידי בעלי אינטרסים. בעצם הוא, זה חלק מאיזשהו מאמר גדול, שבעצם הוא אומר, יש מלחמת תרבות פה בארץ. זה מלחמת תרבות. יש אנשים, הם לא סתם אומרים, אני לא יכול, אני רוצה צ'יזברגר. לא. אני רוצה להגיד שהכל שטויות, ואין אלוקים, ואין זה, וזה מלחמת תרבות. אז הרב קפח לא מוכן להכיל אותם. נקודה. מצד שני, אבל גם הרב דוב ליאור, הרב דוב ליאור גם אומר כמו רב אלישיב, כיום כל אחד יודע שיש יהדות, תורה ושבת, ולכן הוא לא תינוק שנשבע. אוקיי? אז זה הצד שמבין שיש מלחמה פה, וזה לא פשוט. אנחנו, כן, זה נכון, אנחנו רוצים אבותות אהבה, אנחנו רוצים שכולם בפנים, אבל כשמישהו נחם נגדך, אז זה די קשה להכניס אותו לבית. אבל נסיים עם האהבה של הרב עמיטל. רב עמיטל מצטט גם החזון איש וגם הרב קוק אומר פה ככה, ואכן הרבו לדבר על כך גדולי תורה, ובמיוחד מרן הרב קוק, הרעי הקוק, וקבעו כי הכופרים בימינו דינם לאנוסים בגלל הסביבה והתרבותית, הסביבה התרבותית והאווירה הכללית בה הם שרועים. יתרה מזאת, דברים אלו נאמרו לפני השואה. מה נאמר אחרי תקופת השואה? אז הוא כאילו אומר, השואה משפיע על הדור, דורות. ואתה לא יכול לדון אנשים שפשוט פורקים עול. אז הוא אומר, הוא מסיים פה, עצם העובדה שחלק כל גדול מעם ישראל עזב את דרך השם, מחייבת לדעתי התייחסות אחרת, מקילה יותר וכולי. אז אני מסיים בזה ואומר, תראו, ראינו שזה מתח גדול, ראינו ומבינים, יש לנו פרויקט של העם היהודי, אנחנו רוצים להכיל כמה שאפשר יהודים, מצד שני יש מתח ענק בכל זה, וזה הסיבה שהפוסקים מכל הצדדים, זה לא משנה חרדי או דתי לאומי או מה, כולם מתלבטים ומנסים להכיל ולא להרוס. אני הייתי רק רוצה לסיים עם זה, מה שהתחלנו, התחלנו עם ארבע בנים. אז עכשיו, ארבע בנים, אני אמרתי שהם ארבע גישות ליהדות, ארבע גישות לזהות היהודית. הם ארבע גישות והם קשים, כאילו הרשעים והיהודים וכולי, זה קשה לנו, אבל בכל זאת, כמה שזה קשה, ההגדה מסיימת בזה שהם בנים. בסופו של דבר אנחנו כולנו משפחה, אנחנו צריכים איכשהו להסתדר ולקדם את הפרויקט של עם ישראל. שבת שלום וחג שמח.